בגלל שהיום זה יום העצמאות, נגיד כמה קצת בירור בנושא הזה. כי הרבה פעמים יש הרבה אי-בהירות. הרי מצד אחד, מה שקורה בעולם זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. אז אם יש מדינת ישראל, זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. אחרי יש לנו ספק על הדבר הזה. תכף נביא ראיה עוד יותר לעניין הזה. אבל אנחנו רואים בכל אופן שהרבה צדיקים ורבנים חשובים מתנגדים למדינה. אז צריך לברר על מה הם מתנגדים. הרי אם זה מה שקורה, זה רצון השם, אז על מה ההתנגדות? אז זה קודם כל, שזה מהלך של הקדוש ברוך הוא, זה ודאי. בזה אין שום ספק בדבר הזה. ולפני, אנחנו עוד מעט נספר את זה, לפני 400 שנה, יותר מ-400 שנה, רבנו האר"י הקדוש, הוא ממש דיבר על יום העצמאות. תכף נספר איפה ובאיזה עניין הוא דיבר על זה. צריך להבין בעצם על מה ההתנגדות. ההתנגדות זה בוודאי ובוודאי לא על ארץ ישראל, כי בעצם מי היה הציוני הראשון? אולי לא הראשון, אבל בוא נגיד מהציונים הבולטים ביותר, שמאוד מאוד רצה להגיע לארץ, והתפלל על זה הרבה. משה רבנו. אברהם הוא הראשון שהובטחה לו הארץ, אבל בעצם מי שהקים את המפלגה הציונית הראשונה זה היה משה רבנו. הוא רצה כל כך להיכנס לארץ, 515 תפילות הוא התפלל על ארץ ישראל. אז זה ודאי על ארץ ישראל, שפה אנחנו צריכים להיות, ובתקופה הזאת זה אין שום ספק. כבר לפני 250 שנה היו העלייה, כמה עליות, העליות הראשונות לארץ. העלייה הראשונה, העלייה החסידית הראשונה, הייתה בשנת תקל"ו, זאת אומרת לפני 240 שנה. לפני 240 שנה זו הייתה העלייה החסידית הראשונה. ותלמידי הגאון מווילנה עלו, יש ספר שנקרא כל התור של הגאון מווילנה, תלמיד של הגאון מווילנה, והוא כותב את כל תורת הגאולה של הגאון מווילנה. זה קראו לו רבי הלל משקלוב. היה תלמיד של הגאון מווילנה. הוא כותב שם בספר הזה את כל התהליכים, מה שהגאון מווילנה הורה לכל התלמידים שלו. והדבר הראשון זה היה לעלות לארץ ישראל וליישב את ארץ ישראל. זה היסוד. אז זה ברור שכולם מסכימים שהמקום היחידי שלנו זה פה בארץ. זה ודאי, אין בזה שום מחלוקת, חס וחלילה בכלל לחשוב ככה. הדבר השני, שעם ישראל צריך להקים מדינה בפני עצמו, בוודאי שכן. זה ברור שאנחנו צריכים להקים מדינה שלנו. הבעיה זה לא על הארץ ולא על עצם המדינה, אלא על הצורה שבה מנהלים את הדברים. כי עם ישראל לא יכול להקים חברה מסודרת, מתוקנת, ברגע שזה לא הולך על פי התורה. כי עם ישראל זה לא עם ככל הגויים. נשמות ישראל, הזוהר הקדוש אומר, אבינו כותב את זה, רבי נחמן כותב את זה בליקוטי מוהר"ן, בתורה מ"ט. נשמות ישראל זה עניין אחר לגמרי. זה ברגע שלנו אין את ההנחיה, את ההכוונה, את הדרך של התורה, הגמרא אומרת, אם אין לנו תורה, אז מה היה המציאות של עם ישראל? אם לא היה לנו תורה. הגמרא אומרת, ישראל עזים שבאומות. אנחנו כל 70 שנה היינו מחריבים את כל כדור הארץ. זה המציאות של עם ישראל. הגויים צריכים להגיד אין סוף תודה לקדוש ברוך הוא, שנתן לנו תורה. אחרת המשוגעים הכי גדולים בעולם זה היה עם ישראל. מדוע? כי האדם היהודי, רבנו כותב את זה בתורה מ"ט, בשם הזוהר הקדוש, הלב שלנו בוער עד אין סוף. אין אנשים כמו יהודים. לכן ברגע שיהודים עזבו את התורה, מיד עשו מהפכות הכי גדולות בעולם. כי העוצמה הפנימית של הנשמה היהודית זה עניין אחר לגמרי. מה נותן לנו את היישוב הדעת, את הדרך לבנות את עצמנו, את המשפחה ואת החברה? רק התורה. ברגע שאין תורה, אז אין שום דרך, אין שום תפיסת עולם שיכולה להכניס אותנו, את עם ישראל, לאיזשהו מקום של יישוב הדעת. לכן הגמרא אומרת, עם ישראל היה מחריב את כל העולם. אם לא היה לנו תורה, היינו מחריבים את כל העולם. דעש לא היו יכולים להתקבל להיות התלמידים שלנו בהרסנות ובחורבן. זה לא היינו מקבלים אותם בכלל. אז כל הנקודה, הנקודה העמוקה והפנימית, זה הנקודה, הנקודה של המחלוקת, הבירור, ההבנה, זה שהתפיסה של התורה, עם ישראל חייב לחיות על פי התורה. ברגע שעם ישראל לא חי על פי התורה, יכול להיות הרעיונות הכי יפים בעולם. הפילוסופיות הכי הכי נפלאות שבעולם, העוצמות של הנשמה היהודית היא יותר חזקה מכל התפיסות שיש בעולם. אין לנו תורה, אנחנו הורסים אחד את השני, את עצמנו ואחד את השני. ולצערנו הרב, אנחנו רואים את זה היום, היום אנחנו רואים את זה ממש הלכה למעשה. זה אנשים לא רעים, אין יהודי רע במהות שלו. פשוט אין לו את ההדרכה, אין לו את ההכוונה של התורה. הנשמה שלו אין לה מקום של מנוחה, אין לה מקום של יישוב הדעת. אז מיד אנחנו רואים כל מה שקורה, שחיתויות, מחלוקות, הכל ההרס הזה, זה כיוון שאין דרך, אין הכוונה. וזה עומק העניין, זה עומק העניין של בעצם של כל ההתנגדות לדרך של המדינה. זה לא לארץ ישראל, זה לא למדינת ישראל, זה לדרך שבה מונהגת המדינה. והכוונה היא בלי תורה. ברגע שאין תורה, יש חורבן והרס. לגבי התאריך של יום עצמאות, יש דבר מאוד מעניין בעניין הזה. למעשה, היום למה מותר לנו לנסוע ברכב היום? כי זה יום עצמאות מוקדם, אז הקלו עלינו בהלכות של יום העצמאות. אמרנו את זה בבדיחותה, את הדבר הזה. זה יום עצמאות מוקדם נקרא, זה לא בתאריך שלו. באמת, מתי צריך להיות יום עצמאות? ABR. זאת אומרת, זה מחר. זאת אומרת, מחר בערב, מתחיל, בתאריך המקורי שלו. אנחנו נמצאים עכשיו בימי ספירת העומר. ומי שרואה בסידורים, מובא שכל יום בספירת העומר יש תיקון רוחני, שזה כתוב ביום של הספירה, שזה הולך לפי הספירות. יש לנו שבע ספירות, זה נקרא שבע ספירות של התחתונות, מנהיגות את העולם, כל זה זה דברי הזוהר הקדוש ורבנו אריה הקדוש, ושם המקור של זה. וכל יום בספירה, בספירת העומר, אנחנו מתקנים ספירה אחת. למשל, היום, בגלל שעוד לא ספרנו את העומר, אז אני אגיד את זה רק בצורה מובלעת. בוא נגיד כבר מה יהיה מחר. מה? את מחר זה, המחר, יום הספירה מחר, שזה יום העצמאות המקורי, זה יסוד שבתפארת. ככה זה נקרא, יסוד שבתפארת. כולם יכולים לראות את זה בכל הסידורים, זה מובא. מחר בערב זה יהיה היסוד שבתפארת. יש פירוש של רבנו אריה הקדוש למגילת רות. ויש שם, זה פירוש מאוד עמוק, אומר שם הרבה סודות, וגם כל עניין של מגילת רות זה תלוי, זה דברים שקשורים לגאולה. כי רות בעצם היא התחלת הגאולה. כל העניין של רות. מדוע? כי מרות יצא דוד המלך. כל העניין של רות, כל הסיפור של רות, זה היה להביא את נשמת דוד המלך לעולם. אז רות, לכן יש שם הרבה סודות שקשורות לגאולה. יש שם פסוק, שבשעה שרות, נעמי שלחה את רות ואמרה לה, לכי לבועז, בועז, היא הייתה צריכה למצוא חתן למעשה רות. מכיוון שהתחתנה עם משפחת בועז, ובעלה נפטר, קראו לו מחלון, בעלה נפטר, ועכשיו מישהו מהמשפחה צריך להתחתן איתה. אז נעמי אמרה לה, תלכי לבועז, שהוא יתחתן איתך. הוא היה צדיק גדול מאוד, בועז. כשהיא באה לבועז, בועז אמר לה, ליני עד הבוקר, אם יגלך טוב, יגלך. ואם לא יגלך טוב, חי השם, אנוכי יגלך. ככה זה מה שכתוב בפסוק. מה הפירוש? בפשטות, מה הפשוט? הפירוש הפשוט. הפירוש הפסוק שהיה מישהו בן המשפחה של בועז, ששמו היה טוב, זה היה השם שלו, והוא היה יותר קרוב למחלון, בעלה של, בעלה הנפטר של רות, ויש לו זכות קדימה להתחתן עם רות. אז מה בועז אומר לה? בועז אומר לה, אם יגלך טוב, יגלך. אם טוב, אותו קרוב משפחה שלי, הוא יתחתן איתך, זה הכוונה, יגלך טוב, יתחתן איתך, מה טוב? אם לא, אני נשבע לך. הוא אמר לה, חי השם, זה לשון שבועה. חי השם, אנוכי יגלך, אני אתחתן איתך. ובאמת, מה שהיה בסיפור הפשוט, שלמחרת בבוקר, בועז ניגש אל טוב, אמר לו, אתה רוצה להתחתן איתה? אמר לו, לא, אני לא רוצה להתחתן איתה. הוא אמר לו, אתה לא רוצה? אין בעיה. עכשיו אני קונה ממך את הזכות הזאת, כי היה לו את הזכות קודמת. עשה קניין בבית דין, בועז עשה קניין בבית דין, שלא יהיה בזה שום ספק, ומיד הוא התחתן עם רות. זה הפירוש של הפשטות של הפסוק. הלאה, רבנו הארי הקדוש שמגלה סודות, אומר ככה. אומר, אם יגלך טוב, יגלך. ואם לא, חי השם, אני נשבע שאני אגל אותך. ושימו לב, הרי מדובר פה על חתונה. מדוע? הוא אומר לה את זה בלשון גאולה. מה זה העניין של גאולה? אבל אומר רבנו הארי הקדוש, כי הוא רמז את סודות הגאולה. הוא אומר כך, חי השם, מה זה חי השם? הוא אומר, בסוד, בקבלה, חי זה ספירת היסוד, והשם זה ספירת התפארת. וככה אומר, בלשון הזאת אומר רבנו הארי הקדוש. ויש, וביום יסוד שבתפארת, יש בזה סוד מאוד גדול, שכל עניין הגאולה תלוי בו, ועל כן אין אני רשאי לגלות אותו. זה הספר, הפירוש הזה נכתב לפני 440 שנה. מה זה היסוד שבתפארת? יום העצמאות. ככה זה יצא, אי ביאר, יום העצמאות. זה השגחה פרטית כזאת שקשה מאוד מאוד להתעלם ממנה, שלפני 440 שנה, הרי הקדוש אומר, יש סוד גדול באי שביאר, בתפארת. אז מכיוון שאמרנו שאי שביאר זה יום שבשורש יש בו כבר משהו מוכן, בשורש הוא מוכן. עוד מקרה אחד היה באי ביאר. מי שקצת קרא על החיים של רבי נחמן מברסלב, אז למעשה רוב שנותיו כאדמו"ר, כמנהיג, מה? אז הוא היה גר בברסלב, הוא לא היה גר באומן. כמה זמן הוא היה גר באומן? בסך הכל 5 חודשים. מה קרה? מה היה? בשבת, זה היה בשנת תק"ע, לפני 206 שנה. בשבת, רבי נחמן עם רבי נתן ועוד חסידים היו בברסלב. שבת, עשו שבת אצל הצדיק. והתאריך היה א' באייר. היה ראש חודש, א' באייר, היה גם השנה זה היה יום שני. אבל אז באותה שנה זה יצא בשבת, ראש חודש, שהם ישבו בסעודה בלילה, פרצה שריפה בכל ברסלב. חצי מהבתים של ברסלב נשרפו. צריך לזכור, זה בתי עץ, לא כמו היום. זה גם היה שבת, ואין מכבי אש, שעכשיו זה, לא היה להם מה לעשות. מה הם עשו? מי שפעם היה בברסלב, אז הוא ראה שלמרגלות הכפר יש נער, נער שנקרא נער הבוג. הם, מפחד השריפה, מחשש השריפה, היה, על הנהר היה כזה מעבר, אפשר לעבור עליו. הם עברו לצד השני של נהר הבוג, וישבו על הגבעה כל הלילה של ליל שבת, א' ביאר, תק"ע, וראו איך ברסלב נשרפת. הצער היה מאוד גדול כמובן. באותו לילה, רבנו היה יחד עם כל הציבור, ישב על הגבעה הזאת. רבי נתן כותב שכל הלילה רבנו לא דיבר מילה אחת, כל הלילה רק ישב והסתכל על השריפה, ולמחרת הוא אמר, ככה הוא אמר לרבי נתן, רבנו אמר, הוא אמר, כל הלילה ראיתי את כל הגאולה שתהיה, גילו לי משמיים את כל הגאולה שתהיה, והראו לי כאלה דברים שאני כל כך בשמחה, שאני חייב לעזוב את ברסלב, כי אני לא יכול להישאר עכשיו עם אנשי ברסלב. למה? הוא אמר, כולם בעצבות ואני בשמחה. לא ראוי שאדם שבשמחה כזאת יישאר עם אנשים שבעצבות כזאת. זה היה הדרך של רבנו להגיד דברים. ובאמת, מיד במוצאי שבת, מוצאי שבת של ראש חודש אייר, הוא אמר מיד להכין את כל הציוד, כי הבית של רבנו לא נשרף, להכין את כל המזוודות, הכל, כל מה שצריך, להכין עגלות, ואנחנו עוזבים את ברסלב, לא גרים יותר בברסלב. זה לקח יומיים, שלושה, שהכינו את הכל. ביום, זה היה ביום שלישי בצהריים, מה התאריך? ד' באייר, יום שלישי בצהריים, ד' באייר, הם עלו על העגלות ונסעו לזה. נסעו מברסלב לאומן, זה 110 קילומטר. על עגלות זה לוקח כמה שעות. בדרך, רבי נתן היה על העגלה של רבנו ביחד, וכל הדרך, רבי נתן אומר, שרבנו דיבר איתו כאלה דיבורים, הוא אמר, הוא דיבר איתו רק כדיבורים על הגאולה. הוא אמר, אנחנו הולכים להתארח אצל יהודי, כבר הכינו בית, כי לא היה לרבנו בית עדיין באומן, אז יהודי ירח אותם. ואיך קראו ליהודי הזה? קראו לו נחמן נתן. אז רבנו אמר כל הדרך, היה אומר לו, תראה, הוא אמר לרבי נתן, תראה, נחמן ונתן נוסעים לנחמן ונתן. ככה אמר לו. והוא אמר לו, היום הזה שאנחנו נוסעים מאומן לברסלב, זה הכל ימי הגאולה. ככה אמר לו. מתי הם הגיעו לאומן? בשקיעת החמה של ABR. ביום העצמאות הם הגיעו. יום העצמאות, אבל 200 שנה לפני שהיה יום העצמאות של הזה. כשרבנו נכנס לאומן, אז ככה הוא אמר בלשון הזאת, מעכשיו כל עניין הגאולה מתחיל. והרבה הרבה דברים, מה שהוא ראה, וזה אנחנו לא יודעים. אז הוא גילה ספר שקיים, אבל אנחנו לא יודעים איפה הוא קיים, שנקרא מגילת סתרים. מגילת סתרים, הספר הזה, זה היה אצל, היה עובר מדור לדור, רק אל אחד בברסלב הספר הזה, כי רבנו סיפר אז, גילה לרבי נתן, אז הוא גילה לו את כל דרך הגאולה שתהיה. וקצת אנחנו יודעים, קצת אנחנו יודעים כמה דברים מהספר הזה, אבל רוב הספר הזה לא ידוע לנו. ואז זה מאוד, זה השגחה כזאת, שרבנו כל השבוע הזה רק דיבר על העניין של הגאולה, ונכנס לאומן בהי ביאר. אז כל זה אנחנו רואים שזה מלמד אותנו שבוודאי יש, בלי שום ספק, בלי שום ספק, בוודאי יש עניין גדול ביום הזה. זה ודאי. רק הקדוש ברוך הוא רצה שככה דרך תהיה, זה חשבונות של הקדוש ברוך הוא. זה לא חשבונות שלנו. אבל אנחנו, כל אחד מאיתנו, באופן פרטי, צריך לדעת את היסוד הזה. זה לא משנה. המהלכים הכלליים זה לא שלנו, זה מהלכים של הקדוש ברוך הוא. זה עניין של הקדוש ברוך הוא, איך להביא את הגאולה לעולם ואיך להביא את העולם לתיקון. אבל אנחנו צריכים לדעת את העניין שלנו באופן פרטי. התיקון של עם ישראל, זה כמו שרבנו כותב את זה הרבה בליקוטי מוהר"ן, זה ההתחברות שלנו עם התורה ועם הצדיקים. מדוע? כי העולם הזה מאוד מאוד מבלבל. זה כל שנייה, זה האדם יש לו בלבולים עצומים ונוראים, שהוא לא יודע בעצם בכלל איפה הוא מוצא את עצמו, באיזה דרך ללכת. התורה מכוונת אותנו. התורה מכוונת אותנו. נדבר היום על איזה נקודה, ובעזרת השם, כוונת הנקודה הזאת היא שיהיה בעזרת השם תיקון לכל עם ישראל ורחמים על כל עם ישראל. הנקודה הזאת זה תיקון הדיבור. תיקון הדיבור. ידוע שאחד הכוחות הגדולים ביותר שהקדוש ברוך הוא נתן לאדם זה כוח הדיבור. זה מבדיל אותנו מכל הבעלי חיים. אבל רבנו מסביר שגם הדיבור עצמו, גם הדיבור, יש דיבור, ככה רבנו אומר, יש דיבור ויש דיבור. אם הדיבור הוא לא בא ממקום של דעת, מאיזשהו מחשבה, אז למעשה רבנו אומר, זה לא נקרא בכלל דיבור. רבנו קורא לזה צפצופי עופות. לפעמים אדם אומר, מדבר, אחרי זה תנסה לחשוב רגע, תקרא רגע, הקלטנו אותו, בוא נשמע עוד פעם מה הוא אמר, תראה שהוא דיבר שעה שלמה והוא לא אמר שום דבר בעצם. זה הכל רגשות כאלה, חלומות כאלה, דמיונות כאלה, אבל אין לזה שום קשר באמת לדיבור למציאות. לכן רבנו אומר שדיבור זה נקרא שאדם מחבר את הדיבור שלו עם הדעת, הכוונה עם המחשבה, שהאדם חושב על מה, מאיזה מקום אנחנו מדברים. מדברים ממקום של מחשבה, לא מקום כל מיני הרגשות או דמיונות או רצונות שיש בלב שהם לא קשורים למציאות. לפני כמה שנים, היה איזו שאלה אצלנו בכולל, איפה שהיינו, ומישהו עורר את הנקודה הזאת, הוא אמר, בוא נבדוק, כל מה שמדינת ישראל פעלה ב-30 שנה האחרונות בשביל השלום, בוא נראה מה הם פעלו ובוא נראה מה קרה מזה. והוא התעקש לעשות את זה, קצת נבר בעיתונים, ישנים, במאמרים, קצת אסף כל מיני אינפורמציות על כל מיני פעולות שעשו בשביל השלום, בוא נראה, הוא אמר, מה התוצאה מזה. זה פלא גדול. הנושא שהכי הרבה דיברו פה בתקשורת ובשלטונות, זה נושא השלום, ב-30 שנה האחרונות. אין סוף מילים נאמרו על זה, אין סוף חוכמות נאמרו על זה. כמה שירים, כן, תראו על זה שירים, כמה כסף ומאמצים ונסיעות בכל העולם וועידות בכל העולם נעשו בדבר הזה. עד שאחד מהחשובים במדינה, אז זה בטח אתם לא יודעים את זה, אבל הוא כתב ספר. והספר נקרא, ראינו קטעים מהספר הזה, נקרא עידן חדש במזרח התיכון. מה זה? זה הספר נכתב בערך לפני 25 שנה, הוא מתאר בעצם את השנים האלה שאנחנו נמצאים בהם. מה זה מתאר? איזה שלום, אהבה ואחווה, קודם כל, היסוד בינינו לבין הערבים. אנחנו אוהבים אחד את השני באהבה אינסופית. זה מששת ימי בראשית, רק העולם חיכה לתיקון הזה, שאנחנו נהיה באהבה הגדולה הזאת איתם. עכשיו, ברגע שאני איתם, הוא הסביר שם, התרבות של היהודים עם התרבות של הערבים, כמה היא תפרה אחד את השני. עכשיו, דבר שני הוא כותב שם, הוא אומר, בגלל הקשר הזה והחיבור והשלום המופלא, אז כל העולם בעצם ירצה לסחור איתנו, ואנחנו נהיה מרכז המסחר של כל העולם. כל הספר הזה, זה בערך עוסק בשתי נקודות האלה. לפני 15 שנה, סטימצקי קנו את הזכויות על הספר הזה, העבירו את זה למדור של המדע הבדיולי, ושם אפשר לרכוש אותו. מדור המדע הבדיולי. אתה רואים שום דבר, לא צריך להגיד את זה. זה רואים את זה, זה בחוש רואים את הדבר הזה, וזה, בכל אופן אנחנו לא רוצים לפגוע בשום יהודי, לא נגיד את השם, למרות שזה אין בזה בעיה של שונה. זה היה אחד האנשים הכי הכי משפיעים וחשובים בממשלת ישראל, מאז קום המדינה. עכשיו, יש לפעמים מתעלמים בשאלות, לא? למרות שחזק ברוש, תיקה כהודה דבי. אז הרואים, מדוע? מה הסיבה? הסיבה ברגע שאנחנו לא מקשרים את הדיבור שלנו עם הדעת האמיתית, אין שום קשר בין מה שקורה לבין מה שאנחנו מדברים. זה שני עולמות נפרדים לגמרי. רבנו אומר, בליקוטי מוהר"ן, רבנו אומר, לכן זה לא נקרא בכלל גדר של דיבור. מה זה גדר של דיבור? גדר של דיבור זה שמקשרים את זה עם תורה ואמונה. אנחנו זה, מה היסוד בעצם? הרי השם, מה אנחנו אומרים בכל מטבע של ברכה? מה הקבוע בכל מטבע של ברכה? ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם. מה בעצם הכי חשוב פה? אתם יודעים מה הכי חשוב פה? למרות שבוודאי כל מילה חשובה, אבל מלך העולם, בדיוק. מלך העולם, מדוע? כי אפשר להאמין בקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא בורא את העולם, הקדוש ברוך הוא משפיע על העולם, נותן את החיות לעולם. אבל מה זה המושג הזה, מלך העולם? מה בא לחדש לנו שהגמרא במסכת ברכות אומרת, מי שלא אמר מלך העולם לא יצא ידי חובת ברכה. מה החשיבות הגדולה להדגיש דווקא את העניין של מלך העולם? הרבה דורות היו מאמינים בקדוש ברוך הוא. ואמרו, בורא עולם, ודאי שהקדוש ברוך הוא בורא את העולם. אבל מלך העולם זה תוספת גדולה מאוד של הבנה ושל התבוננות וחידוש. הוא מולך על העולם, הוא מנהיג את העולם בהשגחה פרטית, וחשוב לו גם איך העולם התנהגו. כי דור ההפלגה, לא שהם לא האמינו בקדוש ברוך הוא, דור אנוש, היו דורות רבים, האמינו בקדוש ברוך הוא. אבל מה הם טענו? עזב השם את הארץ. מה יש לקדוש ברוך הוא עכשיו להתעסק עם כל השטויות שלנו פה? וזה נקודה של כפירה מאוד עמוקה, כי בדיוק זה מה שאנחנו כל ברכה וברכה אנחנו מודיעים. לא, זה לא נכון. הקדוש ברוך הוא מלך העולם, זאת אומרת הוא מנהיג את העולם. מלך זאת אומרת מנהיג, שהוא קובע, יש לו רצונות, הוא רוצה מאיתנו משהו. זה כתוב, חז"ל אומרים שזה היה בדורו של אברהם אבינו, שנמרוד היה מול אברהם אבינו, הוא לא טען שהקדוש ברוך הוא לא ברא את העולם. ודאי שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, אלא הוא לא מנהיג את העולם, לא אכפת לו מן העולם. זה היסוד של דור הפלגה. החידוש של אברהם אבינו שהוא גילה שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם. ברגע שאנחנו לא יודעים, ברגע שמתעלמים מהנקודה של מלך העולם, הנקודה הזאת שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם, באותו רגע מה שנחשוב, מה שנדע, אתה יכול לקבל 12 תוארים של פרופסור. זה לא משנה, זה הכל, כל המחשבות והדיבורים של האדם זה בגדר של דמיון. מדוע? כי כל השורש של המציאות של העולם זה ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם. שהקדוש ברוך הוא זה מלך העולם, הוא מנהיג את העולם, הוא דורש מאיתנו, הוא רוצה מאיתנו דברים. לדוגמה, כתוב שאחד הדברים, אז מה הקדוש ברוך הוא רוצה? התורה מגלה לנו באמת מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו. זה כל העניין של התורה. התורה זה אור אלוקי שירד מעולמות רוחניים עליונים, נכנס לתוך האותיות, והתורה מגלה לנו מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו. ובאמת איך האדם ידע מה הקדוש ברוך הוא שהוא אין סוף רוצה מאיתנו פה במציאות הזאת. ובאמת נשאלת השאלה, יש כמה, ודאי שיש הרבה תשובות שהן כולם אמיתיות, אבל לדוגמה אחד הדברים היסודיים ביותר, אתם יודעים מה הקדוש ברוך הוא רוצה? מידות טובות. מידת הענווה. אין לקדוש ברוך הוא יותר שמחה ורצון באדם מאשר מידת הענווה. אם התורה לא מגלה לנו את זה, איך האדם יכול להגיד, אם מתבוננים בזה, זה דבר פשוט. אם מתבוננים בזה, בעומק הדבר. אבל אם התורה לא הייתה מגלה לנו את זה, האדם לא יכול לדעת שהקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו יותר מכל, קודם כל מידות טובות, ומכל המידות הטובות מידת הענווה. זה, איך אנחנו אומרים בתפילת שחרית? משפיל גאים עד הארץ ומגביע שפלים עד מרום. מה זה שפלים? אדם שמרגיש שפלות בעצמו, לא מתגאה על אף אחד. כשאדם מרגיש את זה, מה אנחנו אומרים את זה כל בוקר בתפילת שחרית? הוא מגביע שפלים עד מרום. למקום הכי גבוה, במידת הענווה. יש סיפור שבתקופת רבי יוסף קארו, הוא כתב את השולחן ערוך, גדול הפוסקים, והיה מגיד משמיים שהיה מתגלה אליו. סיפר לו המגיד, זה כתוב, יש ספר, הוא כתב את השיחות שהיו לו עם המגיד. הספר נקרא מגיד מישרים. הוא אומר שהמגיד אמר לו שבתקופת רבי יוסף קארו היו שלושה חכמים, תלמידי חכמים עצומים, רבי יוסף קארו היה אחד מהם, והוא אמר לו ששלושתם היו מתאימים לכתוב את השולחן ערוך. והמגיד אמר לו, אמר לרבי יוסף קארו, בשמיים בחרו בך, שאתה תכתוב. אז רבי יוסף קארו שאל אותו, למה בחרו בי? הוא אמר לו, כי בדקו וראו שאתה, יש לך מידת הענווה יותר מכולם. לכן זה, בחרו בך. אז זה מגביע שפלים עד מרום. אם זה דוגמה, נתנו דוגמה, מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו? בלי התורה, רבנו אומר, בלי התורה ובלי הצדיקים, אנחנו לא יכולים לדעת בשום פנים ואופן מה האמת. והאמת היא זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. ברגע שאנחנו יודעים את רצונו, ואנחנו משתדלים ללכת לפי רצונו, לא משנה מה יהיה, האדם יצליח בחייו. וברגע שלא הולכים לפי רצונו של הקדוש ברוך הוא, לאדם לא יצליח בחייו. זה בחיצוניות, העולם הזה, החזל אומרים, זה אלמא דשיקרא. אתה לא יודע באמת אם האדם מצליח בחייו או לא. אז זה תלוי מה שקורה בתוך האדם. לפעמים האדם בחוץ נראה הכי מצליח, בתוכו הוא הרוס לגמרי. לפעמים הפוך. אדם יכול להיות שהוא בעניות וכן הלאה, אבל בתוכו הוא האדם הכי מאושר בעולם. הפנימיות, בפנימיות של האדם זה ההצלחה האמיתית. אחד הנקודות החשובות ביותר שהתורה מגלה לנו, זה נקרא תיקון הדיבור. מדוע תיקון הדיבור הוא כל כך חשוב? כי למעשה, איפה מתגלה באדם האור האלוקי? אלוקיי, נשמה שנתת בי. הקדוש ברוך הוא נתן לכל יהודי, נשמה אלוקית. אבל איפה הנשמה הזאת היא מתגלית? וכתוב בתורה, ויפח באפיו רוח חיים. כתוב בתרגום אונקלוס, מה זה רוח חיים? מה זה המושג הזה רוח חיים? רוח ממללה, רוח של דיבור. כשהקדוש ברוך הוא ברא את אדם, את אדם וחווה, הוא נתן להם את כוח הדיבור. כוח הדיבור בעצם מתגלה כל הנשמה והפנימיות של האדם, בדיבור. כי כשאדם לא מדבר, אתה לא יודע מה הוא חושב, אתה לא יודע מה קורה בתוכו. הוא יכול להיראות לך מאוד לא בסדר, והמחשבות שלו והרצונות שלו מאוד בסדר, עד שהוא לא ידבר, לא נדע בכלל מה האדם. לכן הדיבור זה כוח גדול מאוד שהקדוש ברוך הוא נתן לנו. אבל אנחנו צריכים לדעת איך להשתמש בדיבור בצורה נכונה. זה אחד התיקונים היסודיים ביותר שהתורה מגלה לנו. מי האיש החפץ חיים, אוהב ימים לראות טוב, נצור לשולחה מרע ושפתיך מדבר מרמה. מה עד כמה גדול כוח הדיבור של האדם, אם אדם שומר את עצמו מלדבר לשון הרע, שומר את עצמו מלשון הרע, אי אפשר לתאר איזה כוח יש לו בדיבור. אדם יכול להפוך עולמות, אדם שנזהר בלשון הרע, לא לדבר אחד על השני דברים לא טובים, אבל ברגע שאדם שומר על פיו, אדם יכול בדיבור שלו באלמה, בדיבור פשוט שלו, להפוך את כל העולמות. אבל אם אדם לא נזהר מלשון הרע, אין כוח ואין תוקף לדיבור שלו. בשמיים לא מתחשבים בכלל בדיבור שלו. אבל אדם שנזהר בדיבור שלו, הדיבור שלו נורא, נורא מאוד. כתוב בחז"ל אומרים, היה מלך בישראל, קראו לו אחאב. אחאב היה מלך מאוד גדול בישראל. ברוך אתה אדוני מלך העולם שהכל נהיה בדברו. היה מלך גדול מאוד בישראל, אבל גם מאוד בעייתי. היה בעייתי, כתוב שבתקופת אחאב לא הייתה עבודה זרה שלא עבדו בארץ. מי שזוכר את השיעורי תנ"ך, שיעורי נביא, ספר מלכים, זה בכיתה ו' לומדים את זה. ספר מלכים, מי הייתה אשתו של אחאב? איזבל. איזבל. הייתה גויה, עשה לה איזה גיור רפורמי, הוא זרק עליה תלית, הוא אמר לה, את יהודיה, את יהודיה, את יהודיה, וזהו. קידש אותה. עכשיו היא יהודיה גבורה. אז יש היום כאלה דברים. אומרים לי, בן אדם, אתה יהודי, אתה יהודי, אתה יהודי, וזהו, הוא יהודי גמור. אז זה, ודאי שזה לא ככה, אנחנו אומרים את זה בדרך ככה, קצת של בדיחותה. אז כתוב שאיזבל הייתה מומחית עצומה בעבודה זרה, ואחיו איתה ביחד. כל ישראל עבדו עבודה זרה בתקופת אחיו, מה שלא היה דורות כמה שהייתה עבודה זרה בתקופת אחיו. עם כל זה, אומרת הגמרא, מעולם לא בזמן אחיו, מעולם לא באו אויבים לארץ ישראל. ולא רק זה, כשהיה יוצא אחיו למלחמה על אויביו, לא קרה פעם אחד שהוא לא ניצח במלחמה. חז"ל שואלים את השאלה, מה הזכות שלו? איזה זכות הייתה לו? אומרת הגמרא ככה, שאחיו, עם כל העבודות הזרות שלו, הקפיד על דבר אחד, לא מדברים לשון הרע. היו תופסים בן אדם זה, מדבר לשון הרע, נותנים לו מכות. אתה דיברת משהו על יהודי, מה אמרת עליו, שהוא לא בסדר? 39 מלכות היו מרביצים לו. הוא היה מקפיד מאוד על הדבר הזה. אומרים חז"ל, רק על הדבר הזה, רק בזכות זה ששמרו על לשון הרע, אויב לא יכול להתקרב לארץ ישראל. זה דבר נורא, הכעיסו את הקדוש ברוך הוא בכל העבודות הזרות שבעולם. אמר להם, תכעיסו אותי, אתם לא מדברים לשון הרע אחד על השני, לא יכולים להתקרב אליכם. זה מישהו שיש, אם יש מישהו שיש לו קשר עם נתניהו, או שר הביטחון, צריך להגיד להם, אתם רוצים לשמור על הביטחון של עם ישראל, תעשו חוק. כל מי שמדבר לשון הרע, מכניסים אותו לצינוק. 30 יום. משפט אחד, 30 יום בצינוק. יפסיקו לדבר לשון הרע, אין חיזבאללה, אין חמאס. זה מבטלים את כל האויבים. זה הגמרא. הגמרא מגלה לנו את הדבר הזה. כשאדם נזהר, לא לדבר לשון הרע, אז בד בבד, הדיבור שלו פועל מיד בשמיים ובארץ פעולות נוראיות. זה, הכתוב שהקדוש ברוך הוא, שהוא ברא את העולם, הוא ברא את העולם שעם ישראל שותפים איתו בבריאת העולם. יש דברים שהקדוש ברוך הוא לא יכול לעשות כביכול לבדו. עד שאנחנו לא עוזרים לו, הוא לא יכול לעשות. למה? ודאי שהקדוש ברוך הוא כל יכול. הוא קבע חוק בבריאה, עד שאתם לא עוזרים לי בעניינים מסוימים, אני לא יכול לפעול את הפעולה. אני מחכה, תעזרו לי. איך אנחנו יכולים לעזור לקדוש ברוך הוא? אומרים חז"ל, על ידי הדיבור. בדיבור אחד, אדם, אם הוא שומר על לשון הרע, בדיבור אחד הוא הופך עולמות. זה דבר נורא מאוד, הכוח הזה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו. כתוב, חז"ל אומרים, לא בשמיים היא. ברגע שמשה רבנו נתן את התורה, הרי המלאכים שאלו את הקדוש ברוך הוא, אמרו, מה אתה נותן לו תורה? בן אדם, מה זה, אתה יודע איזה שטויות הולכים שם למטה? הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו, תחזיר להם תשובה, תענה להם תשובה. משה רבנו נבהל, זה מדרש ידוע. משה רבנו נבהל, ראה מלאכים, כאיזה גובה אש, אמרו לו, מה, באו בטענות, כתרגו, מה פתאום אתה נותן לבני אדם את התורה? כלומר, התורה היא כל כך רוחנית, כל כך קדושה, אתה מוריד אותה לארץ? הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו, תחזיר להם תשובה. שאל אותם משה רבנו, אמר, תחוס בכיסא הכבוד, שלא תשרף מהם, אני אגן עליך, תגיד להם תשובה. אמר להם משה רבנו, אתם אוכלים פה בשר וחלב? אתם אוכלים פה? אמרו לו, לא, אנחנו לא אוכלים פה. אז איך תקיימו מצוות בשר וחלב? וכן הלאה. אז משה רבנו העיר פה אור גדול מאוד, שכל התורה, שהיא אין סוף חוכמה, אין סוף אור אלוקי ורוחני, מה השלמות שלה? שיורדת עד לעולם הזה, עד לגשמיות של העולם הזה. ולא תבירו אש בכל מושבתיכם ביום השבת. לא להביר אש ביום השבת. כל הרוחניות, השלמות שלה, איפה היא מתגלית? פה בעולם הזה. שאנחנו זוכים לקיים פה את התורה. לכן כתוב שמאז שמשה רבנו נתן לנו תורה, לא בשמיים היא התורה, פה בארץ. מה הכוונה? אם יש, גם למעלה לומדים תורה. צריך לדעת. למעלה גם לומדים תורה. אם יש ספקות, מחלוקות למעלה, את מי שואלים? את החכמים פה, בדור הזה. הגמרא מספרת, הגמרא במסכת בבא מציע, יש כמה דברים על זה. הגמרא מספרת שפעם אחת היה מחלוקת בהלכה, בהלכות נגע הצרעת. מה הייתה המחלוקת? יש כזה מחלה שיש בה גם טומאה קשה, ברוך השם, אנחנו לא מכירים את זה היום, אבל בעבר זה היה, שנקרא צרעת. יש סימנים לצרת. התורה מגלה לנו את הסימנים לצרת. מה הסימנים לצרת? הסימן זה כתם לבן מופיע על, על האור, אבל זה לא מספיק. ובתוך הכתם הלבן גדלות, מתחילות להיות גדלות שערות לבנות. זה סימן של, של צרת. כתם לבן בתוכו. שואלת הגמרא שאלה כזאת. מה הדין אם קודם הייתה שערה לבנה ואחר כך הופיע כתם לבן? אומרת הגמרא זה לא צרת. צרת גם יש סדר, לא רק כתם לבן ושערה לבנה, אלא גם שיהיה בסדר הזה. קודם כתם, לאחר מכן שערה לבנה. עכשיו אתם יודעים, כל דבר ודבר, יהודים מיד מקשים קושיות, מתפלפלים, ככה זה. קדוש ברוך הוא נתן לנו שכל של התפלפלות. מיד הגמרא שואלת שאלה, מה יהיה אם יש לנו ספק מה קדם למה? ספק אדם שערה לבנה, ספק אדם כתם לבן. מה הדין? אומרת הגמרא, לא, אנחנו לא יודעים מה הדין. אז ככה הגמרא במסכת בבא מציעא אומרת, שאותה שאלה גם יש ישיבה למעלה. למעלה בשמיים יש ישיבות. אז אומרת הגמרא, גם בישיבה של מעלה, בדיוק למדו את הסוגיה הזאת, הגיעו לשאלה הזאת, וגם בוא נברר מה אמרו למעלה. אומרת הגמרא, שגם בשמיים, בישיבה של מעלה, ככה הגמרא אומרת, במטיף את הדרך, כי אז זה נקרא ישיבה של מעלה, הסתפקו בשאלה הזאת. לא ידעו מה הדין אם שערה קודמת, שערה לבנה קודמת, לא יודעים מה קדם למה, הכתם לשערה או שערה לכתם, הסתפקו מה הדין, אם זה תמי תאור, אם זה נקרא צרת או לא. שואלת הגמרא, נו, אז הסתפקו, מה היה הדעות שמה? מה אמרו החכמים למעלה? אומרת הגמרא, כל חכמי מטיף את הדרכיה, כמובן הישיבה של מעלה, כולם אמרו פה אחד, תמה. אז אם כולם אמרו תמה, אז מי אמר תאור? אומרת הגמרא, הקדוש ברוך הוא אמר תאור. הקדוש ברוך הוא יושב עם החכמים למעלה, הוא לומד איתם תורה כאחד מן המניין. זה דבר נורא הדבר הזה. איזה, במקום גדולתו, שם אתה מוצא את המתנותו. יושב איתם, כל חכמי מטיף את הדרכי אמרו תמה, הקדוש ברוך הוא אמר תאור. שואלת הגמרא, מה החליטו? לא התפשרו. אין, לא ויתרו. החכמים לא ויתרו לקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא לא ויתר לחכמים. מה עושים? מה עושים בדבר הזה? להגיד יחיד ברבים, הלכה כרבים אי אפשר להגיד כנגד הקדוש ברוך הוא. זה אי אפשר להגיד את הדבר הזה. אז לא ידעו מה לעשות. מספר את הגמרא שהחליטו במטיף את הדרכיה שיש חכם בעולם הזה, בעולם שלנו, שמו רבא בר נחמני, והוא גדול הפוסקים בהלכות נגע הצרת. אין חכם כמוהו. ככה הגמרא אומרת שרבא בר נחמני הוא יחיד בהלכות נגעים. אין חכם כמוהו. החליטו במטיף את הדרכיה להביא את רבא בר נחמני שיכריע מה ההלכה. יפסוק הלכה בין הקדוש ברוך הוא לבין החכמים במטיף את הדרכיה. צריך לעשות שלום, אי אפשר ככה להשאיר את זה במחלוקת כזאת. אז הגמרא אומרת, שלחו מי שאחראי להביא את הנשמות למעלה, שלחו אותו לרבא בר נחמני. הבעיה שרבא בר נחמני לא הפסיק ללמוד תורה. ברגע שאדם לומד תורה הוא לא יכול לעשות לו שום דבר. אבל יש לו ניסיון כבר, לשליח. יש כבר ניסיון מדוד המלך, גם דוד המלך כל היום היה, כל שבת, הוא ידע שהוא ימות, ייפטר בשבת, אז כל השבת הוא למד תורה. אז כדי שהוא לא יוכל לקחת אותו. אז מה עשה השליח, מה עשה לדוד המלך? עשה רע שבלבל אותו בלימוד. הפסיק לכמה שניות בלימוד, לקח את דוד המלך למעלה. אז הוא אמר, בסדר, זה אני כבר מכיר את הבעיות האלה, שיש פה איזה יהודי שכל היום לומד תורה, בלבל את רבא בר נחמני, הפסיק רגע ללמוד תורה, לקח אותו למעלה. לקח אותו למעלה, יצא בת קול, ואמרה, אשריך רבא, שאתה תאור ונשמתך תאורה ופסקת תאור. רבא בר נחמני, ברוך השם, עשה שלום במטיף את הדרכיה. כמו מי, קיבלו עליהם שרבא יפסוק את ההלכה. מה הוא פסק רבא? תאור. אז כמו מי? כמו הקדוש ברוך הוא. פסק הלכה כמו הקדוש ברוך הוא. במטיף את הדרכיה נהיה שלום. לכאורה, אחרי שרואים את כל הסיפור בגמרא, היה ספק, נכון? היה ספק, הכל בא למקומו. רבא בר נחמני, הסכימו, במטיף את הדרכיה, הסכימו שהוא יפסוק לנו את ההלכה. על פיו יישק דבר, מה שהוא יגיד, יהיה. פסק תאור. זה, למדנו את הגמרא, ברוך השם, הסתדרנו, יודעים את ההלכה, מה קרה? אבל יש לנו בעיה. מי היה גדול הפוסקים אחרי הגמרא, בהלכות נגעים, ובכלל, בכל ההלכות? הרמב״ם. הרמב״ם גדול הפוסקים. הרמב״ם כתב ספר שלם בהלכות נגעים. נפתח את הרמב״ם בהלכות נגע הצרת, הרמב״ם מביא את כל הסוגיה הזאת. ספק אדם כתם לשערה, ספק קדמה שערה, אומר הרמב״ם, מה הדין? תמה. אומר הרמב״ם, תמה. כולם תמאים על הרמב״ם. אחרי כל הבעיות שהיה לנו פה בגמרא, איך פסקת תמא? הגמרא אומרת לכם במפורש. וצריך לדעת, לפי כללי ההלכה, הרמב״ם לא יכול לחלוק על הגמרא. אין כזה דבר שמי שהיה החכמים שאחרי הגמרא לא יכולים לחלוק על הגמרא. איפה שמעת מישהו שמישהו אומר אחרת בגמרא? הנה, יש לנו גמרא מפורשת. את השאלה הזאת שואל אחד המפרשים, רבי יוסף קארו, שהזכרנו אותו קודם, שואל על הרמב״ם, איך פסקת תמא אחרי כל הסיפור בגמרא? מה מסביר רבי יוסף קארו? אומר כך, כל מה שהרמב״ם פסק, כל מה שכתוב בגמרא, רבא בר נחמני שפסק את האור, מתי הוא פסק את האור? אחרי שיצא נשמתו. זאת אומרת, כבר למעלה הוא פסק את האור. הרי אנחנו, כך אומר רבי יוסף קארו, אנחנו לא מחויבים פה בעולם הזה לפסקים למעלה. נהפוך הוא, הפסקים למעלה מחויבים למה שאנחנו אומרים פה למטה. אחרי כל הסיפור הזה, הרמב״ם הולך נגד מה שהחליטו במטיפתא דרקיא. זה דבר, איזה כוח הקדוש ברוך הוא נתן דווקא לחכמים פה בעולם הזה. אז זה הסיפור לגבי הרמב״ם. נזכיר עוד, נספר עוד מעשה אחד שכתוב בגמרא, שממנו רואים את הכוח של הדיבור, שזה דבר נורא. הגמרא מספרת שיום אחד, אחד מחכמי הגמרא, רבא בר שילא, ככה הגמרא אומרת, פגש את אליהו הנביא. צריך לדעת שאצל חכמי הגמרא, לפגוש את אליהו הנביא, זה לא היה דבר, עכשיו לא היו עושים מזה עניין. פוגשים אותו, שואלים אותו שאלות. הוא יכול לספר כל מיני דברים שאנחנו לא יודעים פה. אז הגמרא אומרת, רבא בר שילא שאל את אליהו הנביא, מה הקדוש ברוך הוא עושה עכשיו? מה הוא עושה בשמיים? אמר לו אליהו הנביא, הוא אומר הלכות בשם חכמים. רבי יהודה אומר כך, רבי שמעון אומר כך, רבי עקיבא אומר, ככה אומר אליהו הנביא לרבא בר שילא. אבל, אליהו הנביא מוסיף לו, אבל את דברי רבי מאיר לא מזכירים בשמיים. הקדוש ברוך הוא לא מזכיר את דברי רבי מאיר בשמיים. שאל אותו רבא בר שילא, על מה ולמה? היה כזה חכם וצדיק גדול, למה הקדוש ברוך הוא לא מזכיר את דברי רבי מאיר? אמר לו אליהו הנביא, מכיוון שאליהו הנביא למד תורה מפי אלישע בן נבויה, היה חכם גדול מאוד שהתפקר, שנפל מהכל, והוא גם אחרי שהוא נפל, אלישע בן נבויה, עדיין רבי מאיר למד ממנו תורה. לכן הקדוש ברוך הוא לא מזכיר הלכות של רבי מאיר. אז זה ככה אליהו הנביא אומר לרבא בר שילא. אומר לו רבא בר שילא, באמת אני לא מבין, מה הולך פה? אני לא מבין. הרי אנחנו יודעים שרבי מאיר היה כזה חכם גדול, שידע לקיים תוכו אכל וקליפתו זרק. אמר לו ככה, בלשון הזאת, רבי מאיר מצא רימון, תוכו אכל וקליפתו זרק. אז הוא ידע לברר את הדברים הלא נכונים, הלא אמיתיים אצל אלישע בן נבויה, והוא למד ממנו רק את הדברים האמיתיים. מה הבעיה עם רבי מאיר? ככה אומר רבא בר שילא לאליהו הנביא. מה אמר לו אליהו הנביא? עכשיו הקדוש ברוך הוא מיד אומר הלכות, וככה כתוב בגמרא, מאיר בני אומר, שהקדוש ברוך הוא, באותו רגע שהוא אמר לו את הדיבור הזה, הקדוש ברוך הוא התחיל להגיד הלכות בשם רבי מאיר. לכאורה, זה הרי סיפור מופלא, לא מובן בכלל. רבא בר שילא ידע להגיד שרבי מאיר ידע לברר את הטוב מהרע בתורה של אלישע בן נבויה. הקדוש ברוך הוא לא ידע את זה? הקדוש ברוך הוא לא ידע שרבי מאיר יודע לברר את הטוב מהרע? אבל מה אנחנו רואים? ודאי שהקדוש ברוך הוא ידע. עד שלא היה חכם פה בעולם הזה שאמר את הדבר הזה, כביכול הקדוש ברוך הוא לא יודע את זה. זה נקרא שותפים איתי בבריאת העולם ובהנהגת העולם. הדיבור, ברגע שהדיבור נקי מלשון הרע, באותו רגע הדיבור פועל, באותו שנייה הדיבור פועל למעלה. זה דבר נורא. עוד סיפור שהגמרא מביאה, הגמרא מספרת, וזה יסוד מאוד גדול הסיפור הזה. דוד המלך היה לו אהבה גדולה מאוד לאבשלום. הוא אהב את אבשלום באהבה עצומה. אבל אבשלום היה ילד בעייתי. בסדר. אז מה, אבא לא אוהב בן בעייתי? עושה לו בעיות. אז מה, עכשיו הוא יפסיק לאהוב אותו בגלל זה? שתדל לפתור את זה. אבל אבשלום, כמו שאנחנו יודעים, היה בעייתי מאוד, מרד בדוד המלך. ורדף אחריו, ורצה להרוג את דוד המלך. כתוב, בספר שמואל כתוב, שהיה שם מלחמה, היה קרב לא פשוט, אנשי דוד הצליחו להרוג את אבשלום. ברגע שהם הרגו את אבשלום, בעצם עם ישראל שהלכו עם אבשלום מיד ברחו הביתה, וכולם עשו תשובה, חזרו להמליך את דוד המלך. באותו זמן דוד המלך היה באיזשהו בית, באחד הערים שהוא ברח אליהם, ובאו ואמרו לו שאבשלום מת. למעשה באו לבשר לו בשורה, אתה ניצלת, הרי אבשלום רדף אחריך להרוג אותך. באותו רגע שהוא שמע שאבשלום מת, דוד המלך לא הפסיק לצעוק ולשקוט, הוא לא שלט על עצמו. וכתוב בספר שמואל ב', הוא צעק, בני אבשלום, אבשלום בני, מי ייתן מותי תחתיך? לא, אני לא רוצה בכלל את כל זה, אני רוצה למות ושאתה תחיה. כתוב שיואב בן צוריה נכנס אליו ואמר לו, אם אתה עכשיו לא יוצא לעם שמסר את הנפש להיות איתך, ועכשיו אתה תישאר פה באבל שלך, אמר לו, אני אעשה לך רע יותר מכל הרעות שהיו לך אי פעם. יואב בן צוריה היה שר צבא דוד, הוא דיבר עם, אסור לבן אדם לדבר ככה עם מלך, זה ממש מורד במלכות. רק יואב בן צוריה ראה באותו רגע, אם אני לא אדבר איתו, פשוט לעורר אותו. הצער של דוד תפס אותו בצורה כזאת שהוא לא שלט על זה. לכן יואב בן צוריה הרגיש שהוא חייב לדבר איתו דיבורים קשים. ובאמת באותו רגע שדוד שמע את זה, הוא התעשת ככה, אתה חזר לעצמו ויצא אל העם. הוא אמר לו, העם הזה מסר את הנפש להיות איתך. עכשיו אתה בוכה פה על זה שהאויב שרצה להרוג את כולנו מת. זה שיש לך צער, זה העניין הפרטי שלך. אתה צריך לצאת עכשיו אל העם. ודוד המלך באמת קיים את זה. אומר המדרש דבר נורא. דוד המלך, כל העניין של דוד המלך זה היה תיקון הדיבור. לכן אנחנו רואים, הוא כתב את התהילים. כי זה תיקון הדיבור, זה שירות ותשבחות לקדוש ברוך הוא. כתוב אני לא זוכר אם זה זוהר או מדרש, אבל כתוב כך, בלשון הזאת, שדוד המלך אמר 7 פעמים, אבשלום בני, בני אבשלום, ככה אומרים חז"ל. מסכת סוטה זה כתוב? כן. מסכת סוטה. שמה הוא עשה? הוא אומר אותו, הוא היה ב7 מדורי גיהנום, הוציא אותו מכל 7 מדורי גיהנום והכניס אותו לגן עדן, את דוד המלך, את אבשלום. יש פה, מה? רק בבכי שלו, רק הוא אמר, אבשלום בני, בני אבשלום, 7 פעמים הוציא אותו מ7 מדורי גיהנום והכניס אותו לגן עדן. זה רואים מה זה הכוח של הדיבור. בן אדם ששומר על הדיבור שלו הופך את כל העולמות בדיבור שלו. זה דבר מבהיל הנקודה הזאת, איזה כוח. רק על הדיבור הזה, יש עוד דיבור על הדיבור הזה, כתוב בחיים מוהר"ן. הבן אומר בלשון הזאת, בספר חיים מוהר"ן אומר, ומה שכתוב בחז"ל, שדוד המלך ב7 פעמים הוציא, אומר רבי נחמן, ככה אני אומר לכם את הלשון של רבי נחמן, לשון חריפה קצת, הוא אומר, ואני בדיבורי בעלמא מוציא אדם מ7 מדורי גיהנום ומכניס אותו לגן עדן. ככה זה כתוב בספר חיים מוהר"ן. זה הכוח של הצדיקים, זה ודאי שהם עשו עוד קידשו את הדיבורים שלהם בתורה, בתפילה, בדיבורים של אמונה, אבל היסוד זה של תיקון הדיבור, נצור לשוני מרע ושפתיים ידבר מרמה. ברגע שאדם זוכה לתקן את הבחינה הזאת, זה תיקון עצום מאוד. עוד זה הבחינה שנקראת צור מרע, אבל יש גם בחינה של עשה טוב בדיבור. מה עשה טוב? רבנו כותב, רבי נחמן כותב בספר שיחות הר"ן, בשעה שאדם מתפלל לפני הקדוש ברוך הוא ומלמד זכות על עם ישראל, באותו רגע, ככה אומר, הקדוש ברוך הוא עוזב את כל ענייני העולם ומקשיב לדיבורים האלה שאדם עכשיו מלמד זכות על עם ישראל. מדוע? כי אין שום דבר שהקדוש ברוך הוא יותר רוצה מאיתנו שאנחנו נחקור בדעתנו, נחשוב איך אפשר ללמד זכות על עם ישראל. זה, אתם יודעים, רב לויצר מברדיצ'ב היה ידוע, איך היה הכינוי שלו? סנגורם של ישראל. שימו לב, לא אוהבם של ישראל, סנגורם של ישראל. היה בדורו של רב לויצר מברדיצ'ב היה הצדיק מאפתא. ואיך היה כתוב, איך היו קוראים לו לצדיק מאפתא? אוהב ישראל. יש הבדל בין אוהב ישראל לבין סנגורם של ישראל. מה זה סנגורם של ישראל? מה ההבדל בין זה לזה? אז סיפרתי לפני כמה חודשים, דיברתי עם ידיד שיש עשרות שנים לא ראיתי אותו, דיברנו בטלפון, והוא אחד מהעורכי דין הכי גדולים היום במדינה, הפלילים הכי גדולים. אז שאלתי אותו, נו, מה, איך החיים שלך, מה קורה איתך? אז הוא אמר לי, תשמע, חיים קשים. אמרתי לו, למה? שמעתי עליך גדולות ונצורות. אז הוא אמר לי, אתה יודע מה זה כל משפט? ימים ולילות אני יושב ויושב על התיק ומחפש את כל הסעיפים בחוק רק כדי לעזור ליהודי הזה. אמרתי לו, בסוף השיחה אמרתי לו, ישר כוח גדול, תודה לך. אמר לי, על מה? אמרת לי, לימדתי אותי עכשיו מה היה העבודה של רב לוי יצחק מברדיצ'ב. סנגורם של ישראל. אתה סנגור במדינת ישראל, ורב לוי יצחק היה סנגורם של ישראל. כמו שאתה, ספר לי עכשיו, שיום ולילה אתה מחפש איזשהו זכות בחוק על, על, על הלקוחות שלך, עכשיו אני מבין מה היה עושה רב לוי יצחק מברדיצ'ב. יום ולילה היה מחפש איך אני יכול ללמד זכות על עם ישראל. כשאדם מתבונן, כשאדם מתבונן בנקודה הזאת, ומלמד זכות על עם ישראל, כמובן צריך לעשות את זה עם דעת. אי אפשר בלי דעת. לבוא להגיד על סתם, אדם רצח. ותשמע, לא כל כך נורא. זה שהוא רצח זה לא כל כך נורא. יתנו לו, רבן אומר את זה בספר המידות, יתנו לו שתי מכות, יתנו לו סתירות, מה זה לא נורא? ודאי זה נורא. אתה רוצה ללמד זכות, תחשוב על הזכות. תחשוב איך ללמד זכות. אתה לא יכול לבוא להגיד על מעשה שלילי, זה לא מעשה שלילי. לא נכון, מעשה שלילי זה מעשה שלילי. מה היסוד? בוא תחפש באדם עצמו נקודות זכות. אולי הוא לא כל כך אשם במה, מי יודע מה עבר עליו? איפה הוא גדל? מי הייתה המשפחה שלו? וכן הלאה. מה? ואז הלימוד זכות קודם כל מתקבל למעלה. הלימוד זכות זה מתקבל למעלה. מה? אז השאלה, קודם כל אמרנו שזה מתקבל למעלה, נכון? עכשיו את שואלת שאלה, מה זה פועל למעלה? בסדר, התקבל למעלה, אבל מה הפעולה של הדבר למעלה, נכון? זה בעצם השאלה.
לא, השאלה אם זה מנתק המעשה, זה שהוא גדל ב-X מקום,
ונגיד חלילה,
כן,
עושה את המעשה מאוד מאוד, זה מנתק המעשה? אז כך.
זה
סניגורי שמנתק המעשה. כן, אז כך, התשובה, השאלה היא שאלה עמוקה, אני אסביר. כתוב, אנחנו אומרים, משפטיך תאום רבה וצדקתך כהררי אל. בו בעולם שלנו, שופט ודיין לא יכול להיכנס לכל הפרטים הקטנים ביותר שקרו בתוך נפש האדם ולדון אותו לפי המשפט של האמת המוחלטת. אבל, בד בבד, התורה אמרה לנו, אין לדיין אלא מה שאין עבורות. עד כמה שהוא יכול, יברר, אבל מוגבל. האדם מוגבל ביכולת שלו. הקדוש ברוך הוא לא מוגבל ביכולת שלו, הוא יודע. אומר רבנו הרי הקדוש, בספר שנקרא שער הגלגולים, הוא אומר, מה הכוונה שמשפטיו של הקדוש ברוך הוא משפטי אמת? מה הכוונה? שהקדוש ברוך הוא יודע, הוא יודע בעומק עומק נפש האדם, עד כמה האדם היה אנוס ועד כמה הוא לא היה אנוס. והמשפט של הקדוש ברוך הוא, זה מה שאנחנו לא יודעים, וזה נקרא משפטיך תאום רבה. כבר נכנסים לתאומות הנפש, לדברים הנסתרים מאיתנו, והקדוש ברוך הוא יודע שאף על פי שאולי מצד המעשה אנחנו רואים פה דבר חמור, הקדוש ברוך הוא יודע שהוא לא כל כך חמור. למה לא? כי האדם לא אשם בזה. אומר רבנו אריה הקדוש, בזה הוא מסביר דבר שכתוב בגמרא. כתוב בגמרא, שאול עשה טעות אחת, הוא הפסיד את המלכות. שאול באחת ועלתה לו. כוונה, עלתה לו שהפסיד את המלכות. דוד שתי טעויות ולא עלתה לו, לא הפסיד את המלכות. זה ככה כתוב בגמרא. הוא אומר רבנו אריה הקדוש, מה זה פרוטקציה לדוד המלך? אם מלך עושה טעות, מפסיד את המלכות, למה דוד בשתי טעויות לא הפסיד את המלכות? כתוב, זה שאלה של רבנו אריה בשער הגלגולים. הוא אומר רבנו אריה הקדוש, שהקדוש ברוך הוא ידע שהיצר הרע שיש לדוד הוא גדול לאין שיעור מהיצר הרע שהיה לשאול, ולכן אינו אשם בטעויות שלו. ככה זה כתוב בספר שער הגלגולים, שזה השדות הכי גדולים בנשמות העם ישראל. בשער הגלגולים הוא כותב לו את זה מפורש, את הדבר הזה. לכן, כשאנחנו רואים דבר טוב, מלמדים זכות על השני, הדבר הזה פועל. קודם כל צריך לדעת, זה פועל. עד כמה זה פועל, זה אנחנו לא יכולים לדעת. מדוע? כי זה כבר במשפטיך תאום רבה. רק אנחנו יודעים שכל לימוד זכות, כל לימוד זכות עושה רושם גדול מאוד בשמיים, והקדוש ברוך הוא מתחשב בלימוד זכות הזה. כביכול שלפני זה הקדוש, כמו שסיפרנו את הסיפור עם רבי מאיר, שרבא בר שילה אמר לאליהו הנביא, אני לא מבין, הוא עשה בסדר גמור שהוא למד תורה מאלישע בן נבויה. מאותו רגע הקדוש ברוך הוא קיבל את הטענה הזאת. מה, הוא לא ידע קודם את זה? הוא ידע. הוא חיכה שיהיה פה מישהו בעולם שלנו שיגיד את הדיבור הזה. ברגע שמישהו אמר, הקדוש ברוך הוא מתחשב בזה. בדור שלנו, באמת, עכשיו זה למעשה צריך להיות הקורס הכי הכי יסודי במחלקה למשפטים של אוניברסיטת תל אביב. זה איך ללמד זכות על הדור שלנו. זה בעיה, שהמחלקה למשפטים לא מלמד אותם את זה. הלימוד זכות הכי גדול בדור שלנו, ואם מתבוננים בזה, זה כמעט דבר פשוט. רובה דרובה של הדברים, אנחנו לא רוצים להגיד בלשון הכי קיצונית שהכל, אבל ודאי שרובה דרובה של הדברים, מה שקורה היום זה אונס גמור. אנשים עושים דברים בלי דעת. איפה יש דעת? אם בן אדם, כולנו יודעים, אנחנו מכירים את המציאות, בן אדם נולד במשפחה שלא היה שם דיבור אחד על קדושה ועל תורה ועל אמונה, ובגיל 3 חיברו אותו לכבלים, בגיל 6 ראו שהוא מתפתח יפה, חיברו אותו לאינטרנט, בגיל 13 לימדו אותו כל המרבה בתאוות מקיים את תכלית בריאת העולם, והתבעו אותך, אם אתה תחביץ איזה תאווה, יענישו אותך, אתה תקבל גיהנום על זה. אנחנו יודעים שזה המציאות, אז זה המציאות. ובאמת, יש אונס יותר גדול מזה, יש אונס יותר גדול מזה שבן אדם גדל 15, 20, 30, 40 שנה במציאות הזאת. זה אנחנו צריך לדעת, יש לנו טענה אמיתית מאוד גדולה לקדוש ברוך הוא. אתה צריך לרחם על עם ישראל. מה, הוא מדבר לא בסדר היהודי הזה. איך הוא לא ידבר? איך אתה רוצה שהוא לא ידבר לא בסדר? תראה, בוא נראה דבר פשוט, בוא תבדוק איפה הוא גדל. אני סיפרתי, באחד השיעורים, לפני כמה חודשים סיפרתי, זכיתי או לא זכיתי, אני לא יודע איך להגיד את זה. אם זכיתי או התחייבתי. אבל אחד מהידידים שלי לפני 34 שנים, 5 שנה, יאיר לפיד. הכרנו טוב, היה לנו הרבה שיחות ביחד. היה לי עם אבא שלו שיחות. אני רוצה להגיד לכם, זה לפני 34 שנה אמרתי, יאיר לא יודע שום דבר. הוא אנוס גמור, אין לו שכל בכלל. לא, לא שהוא כן אדם חכם, אבל קל דעת מאוד, הוא לא חושב באמת לעומקם של הדברים. ומאיפה זה בא, הכרתי טוב את המשפחה, הייתי שם ממש בן בית. אני יודע את כל הצמיחה הזאת. מי שיודע את זה, יודע שרוב המציאות שלהם זה אונס גמור. אז זה אפילו מישהו שכולם כועסים עליו ומקפידים עליו ואש וגפרית על כל הדברים שלו, על כל מה שהוא עושה. זה אם הוא, ואני יכול להעיד, אני יודע כמה הוא אנוס, כמה, לא היה לו בכלל מציאות להכיר את האמת. ואם הוא יהודי רגיל, פשוט, זה קל וחומר. למה אנחנו אומרים את זה? זה צריך להיות למעשה הקורס הבסיסי של המחלקה למשפטים. באוניברסיטת תל אביב. זה מה שהם עושים טעות גדולה. הם מלמדים איך להגן על פושעים, אבל הם לא יודעים איך להגן. תגידו, אנשים אנוסים. ובמקום ללכת לבתי משפט, ללכת לשדה ולדבר עם הקדוש ברוך הוא על הדברים האלה. העורכי דין האמיתיים זה מי שהולך להתבודד ולהתפלל, ואומר לקדוש ברוך הוא, תראה, עם ישראל אנוס. יש מעשה, כתוב בגמרא במסכת ברכות. אחד הכהנים הגדולים ביותר מצד הערוך, מדרגתם, בזמן בית המקדש השני היה רבי ישמעאל כהן גדול. כתוב בגמרא שרבי ישמעאל, יש על זה שיר ידוע, תניה, אמר רבי ישמעאל, פעם אחת נכנסתי לקודש הקודשים להקטיר קטורת לפני או לפנים, ככה זה לשון בגמרא. מתי הכהן הגדול נכנס לקודש הקודשים? ביום הכיפורים, רק ביום הכיפורים. אז הוא מספר, וראיתי, הוא ראה שם מראה נורא בקודש הקודשים, את הקטריקל כשם צבקות יושב על כיסא רם וניסה. שואלים המפרשים של הגמרא, מי זה? מי, כל השם הזה, הקטריקל, השם קץ וקוט, מי זה? מה השאלה מי זה? השאלה אם הוא ראה את הקדוש ברוך הוא ראה מלאך. יכול להיות שעכשיו בא בקודש הקודשים מלאך. לא הקדוש ברוך הוא. אומרים אחד מגדולי המפרשים של הגמרא, התוספות, אי אפשר, לא יכול להיות שזה מלאך. למה לא יכול להיות שזה מלאך? אסור למלאכים היה להיות בתוך בית המקדש בשעה שהכהן הגדול נכנס להקטיק תורת בקודש הקודשים. היו שם מלאכים, בדרך כלל היו מלאכים, אבל כשהכהן הגדול נכנס לקודש הקודשים הם צריכים לצאת מבית המקדש. למה? כזה גילוי קדושה היה בשעה שהכהן הגדול נכנס להקטיר קטורת בקודש הקודשים, שגם למלאכים אסור היה להיות שם. זה דבר נורא, זה כתוב בכמה מקומות בחז"ל, במדרש רבה, בירושלמי ועוד מקומות. אומרים התוספות, בהכרח נגיד, אנחנו חייבים להגיד בהכרח שזה היה הקדוש ברוך הוא, כי למלאכים אסור היה להיות שם. מה אמר לו? הקטריקל, זה הקדוש ברוך הוא, אומר לרבי ישמעאל, מה הוא אמר לו? ישמעאל בני, ברך אותי. תראה איזה תרצון עכשיו, ברך אותי. הקדוש ברוך הוא מבקש מבן אדם ברכה. אפשר להבין כזה דבר? אז זה כתוב, כל זה מספר לנו רבי ישמעאל. רבי ישמעאל לא התבלבל. מה הוא אמר לו? יהי רצון מלפניך שיגולו רחמך על מידותיך ותתנהג עם בניך במידת הרחמים. מה הוא אמר לו בעצם? מה הקדוש ברוך הוא ביקש ברכה מרבי ישמעאל. מה רבי ישמעאל מברך אותו? יהי רצון שתרחם על עם ישראל. והנן לי בראשו בהסכמה. הקדוש ברוך הוא הסכים, כן, זה הברכה שרציתי. בוא נתבונן בזה רגע. מה הקדוש ברוך הוא ביקש ברכה? מה רבי ישמעאל אומר לו? את מי הוא ברך בעצם? את עם ישראל. הוא אמר לו, יהי רצון שתרחם על עם ישראל. והקדוש ברוך הוא הסכים איתו שזה הברכה. אז רגע, אבל לכאורה זה לא מובן. מה הקדוש ברוך הוא ביקש ברכה על עם ישראל? הוא ביקש ברכה לעצמו. מה כתוב בזוהר הקדוש? הקדוש ברוך הוא וישראל חדו. אם אתה מבקש רחמים על עם ישראל, זה כביכול הקדוש ברוך הוא אומר, אתה מבקש רחמים על עצמי, כי אני ועם ישראל זה אחד. זה אחדות אחת. זה הלימוד הראשון שלומדים את זה. וקיבל את התפילה שלו. לכן העניין של א' לימוד זכות, ב' ללמוד את הלימוד זכות, ללמוד, וכל אחד יכול ללמוד את זה, בהתבוננות, לראות, ועיקר היסוד של הלימוד זכות זה האונס שעם ישראל נמצא בדור שלנו. כל דור ודור יש לו את הצדיקים שלו, את הלימוד זכות שלו וכן הלאה. בדור שלנו זה ללמוד את גודל האונס. יש למעלה מעשרה פוסקים, הרב עובדיה יוסף בספר הגדול שלו, זה סדרת ספרים שנקרא יביע עומר, תשובות עצומות בהלכה, בחלק זין, הוא מביא שם, הרב עובדיה יוסף מביא יותר מעשרה פוסקים, עשרה פוסקים, אין חסידים, אין ליטאים, אין ספרדים, שפסקו על הדור שלנו, הדור שלנו זה תינוקות שנשבו. מה זה אומר תינוקות שנשבו? תינוק שנשבע זה מושג הלכתי, זה מושג בהלכה, שאומר שאם אדם, לקחו תינוק יהודי בגיל חודש, שבו אותו וגידלו אותו בין הגויים, והוא חי כגוי. שואלים אותו מה הדין שלו, איך נתייחס אליו בשמיים. אומרת הגמרא, זה נקרא תינוק שנשבע. מה הוא יודע? הוא לא יודע בכלל שהוא יהודי. לכן אין שום טענה ושום תביעה כנגדו. יותר מעשרה פוסקים פסקו על הדור שלנו דין של תינוקות שנשבו. זאת אומרת, ההלכה אומרת שזה דור של אונס, הדבר הזה. ואנחנו יכולים להבין את זה בפשטות, את הדבר הזה. זה נקרא, אמרנו קודם, שהתיקון הדיבור יש סור מרע, זה הבחינה של לא לדבר לשון הרע. העשה טוב של תיקון הדיבור זה הלימוד זכות על עם ישראל. וצריך, זה, הרבנו אומר, בשיחות הר"ן, אומר, אדם, ברגע שאדם מתפלל בתפילה, בהתבודדות, ומלמד זכות על עם ישראל, באותו רגע הקדוש ברוך הוא עוזב את כל הגזרות, ככה הרבנו אומר, עוזב את כל הגזרות, קודם כל מקשיב ליהודי הזה. לכן היו זמנים שהיה מצבים מאוד קשים בעם ישראל, אז כמה מזקני ברסלב, מה הם עשו? הם תקנו סבב של 24 שעות, שכל הזמן יהיה לפחות בן אדם אחד, בדרך כלל זה כבר היה יותר, אבל לפחות בן אדם אחד שעושה התבודדות, 24 שעות ביממה, כל פעם מישהו אחר, וכל ההתבודדות תהיה לימוד זכות על עם ישראל. למה? כי רבי נחמן אמר, אם יש מישהו שמתבודד על עם ישראל ומלמד זכות, הקדוש ברוך הוא עוזב את כל הגזרות. עכשיו, יש בעיות, יש גזרות, אז לא נתנו לו להתעסק בגזרות. לא הרשינו כביכול, לפי הדיבור של רבי נחמן, לא אפשרנו לקדוש ברוך הוא עכשיו להתעסק בגזרות. כל זה, צריך לדעת, זה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו את היסוד הזה, את הנקודה הזאת. זה למעשה, זה שני היסודות של תיקון הדיבור. אחד זה נצור לשונך מרע ושפתיך מדבר מרמה, זה לא להשתדל. הרי אלא אם כן, מתי מותר לדבר לשון הרע? אם אתה יודע שאתה צריך להגיד לבן אדם דבר, שאם לא תגיד לו על מישהו, הוא הולך להיפגע. אתה עכשיו בא, אתה יודע, יש פלוני, אתה יודע שהוא אדם שלא כדאי להתעסק איתו בעסקים. נוכל, לא כדאי להתעסק איתו. עכשיו בא אליך חבר, אומר לך, תשמע, אני הולך לעשות עסקים עם פלוני. מה אתה אומר לי? עצה, כדאי לי או לא? תגיד לו לא. למה? אם אתה לא תגיד לו פה את האמת, הוא הולך עכשיו להיכשל ולהפסיד הרבה. וזה מקרה שמותר וצריך להגיד. אבל אם אין הפסד ממוני או פיזי או איזשהו פגיעה שאדם הולך להיפגע, אני לא צריך לדבר על אף יהודי. אל תדבר על יהודי. זה נהפוך הוא. אז הרב לוי יצחק מברדיצ'ב היה אומר, שהיו רואים לפעמים אנשים כל היום עסוקים בעבודה, בסוף היו רואים שהשמש הולכת לשקוע, אז היו רצים לתפוס מנחה, 5 דקות לפני השקיעה הולכים לתפוס מנחה. אמרו, ככה מתפללים מנחה? זה צורה של יהודי שמתפלל מנחה. אמר להם רב לוי יצחק מברדיצ'ב, תראו, כל היום הוא כל כך טרוד, תראו איזה יראת שמיים יש לו, רק רואה שהשמש הולכת לשקוע, מתוך הטרדות שלו הוא עוזב את הכל ורץ להתפלל מנחה. הכל, איך מסתכלים על הדבר. ורבנו כותב, אחד התורות החשובות, היסודיות ביותר בליקוטי מוהר"ן, רבנו אומר, צריך לדעת כלל גדול, איך שאנחנו מסתכלים, זה קובע לקדוש ברוך הוא. הוא כביכול מצפה מאיתנו, הקדוש ברוך הוא מצפה מאיתנו, שאנחנו נסתכל בעין טובה אחד על השני. רק נגיד את זה לסיום, שכתוב, יש מעשה, לא מעשה, דבר תורה, דבר הלכה. כתוב בגמרא במסכת יומא, הגמרא אומרת, אמר רבי מאיר, אפילו יחיד עושה תשובה, מוכלים לו ולכל העולם כולו. ככה אמר רבי מאיר. שואל אחד המפרשים, רבי צדוק הכהן מלובלין, שואל שאלה פה. הוא אומר, אני לא מבין. יחיד עשה תשובה, איפה היחיד הזה גר? תל אביב, ירושלים, הוא גר באיזשהו מקום. יש יהודים גם בקצה השני של העולם, שהם נניח לא מתנהגים בסדר. איך מוכלים להם על האבונות שלו בגלל שאחד עשה תשובה? מה קשור עכשיו אחד לשני? אומר, צריך להבין מי זה היחיד הזה. מי זה היחיד הזה שעושה תשובה ומוכלים לו לכל העולם? אומר, זה הצדיק שזוכה, שיזכה לעתיד לבוא למדרגת יחידה. יחידה זה נקרא מדרגה של משיח צדקנו. אומר, שמשיח יעשה תשובה, ימחלו לו ולכל העולם כולו. אומר למה? אומר למה? מכיוון שלמשיח יש כזה לימוד זכות על כל עם ישראל, שכשהוא יעשה תשובה, בתשובה שלו הוא יוכיח לקדוש ברוך הוא שכל עם ישראל זכאים. וזה מחילת האבונות שיהיה על כלל עם ישראל. להשיג כזה דעת שכל עם ישראל אנוסים וזכאים, זה משיח יודע. אנחנו לא יודעים, אנחנו לא במדרגה כזאת. אבל ברגע שאנחנו זוכים בדברים הקטנים, ביום יום, בדברים הפשוטים היומיומיים שלנו, להתרגל, להסתכל בעין טובה, להפוך את ההקפדות, את הכעס, את הדיבורים הלא טובים, להפוך אותם לעין טובה, ללימוד זכות. וגם אם יהודי עכשיו אתה רואה, באמת הוא לא מתנהג בסדר, תגיד לקדוש ברוך הוא, תראה, אבל בוא נחשוב רגע, בוא תגיד לי איפה הוא גדל, תגיד לי, תספר לי את הסיפור שלו, מי זה, איזה חינוך הוא קיבל, להגיד את הדברים האלה, צריך לדעת. אומרים פה, אתם יודעים כמה זמן לוקח לדיבור לעלות למעלה? אני לא יודע, מישהו יודע כמה זמן בפלאפון, מדברים פה זה מקבל בארצות הברית? שניות, עשיריות השנייה, לא יודע בדיוק כמה זמן זה הולך. למעלה הדיבור עולה יותר מהר. הפלאפון למטיף את הדרכיה יותר מהיר מכל הפלאפונים פה בכדור הארץ. מה? זה אמרנו פעם שהקדוש ברוך הוא הוריד את כל העניין של הפלאפונים לעולם, רק שנבין באיזה מהירות התקשורת עולה למעלה. מעולמנו נמצא, נלמד לדברים רוחניים. זה צריך לדעת, זה באמת התיקון של עם ישראל. ללכת בדרך הזאת, ללכת בנקודה הזאת, וכל אחד, צריך לדעת שכל אחד שמתחזק בזה, פועל בזה פעולות גדולות מאוד. אמר לי לפני כמה שנים, אמר לי הרב ברלנד שליטה, הוא בא ושאל אותי שאלה, אין לנו איזו שיחה, אז הוא שאל אותי שאלה, הוא אמר לי, אם חוליית מחבלים יוצאת לעשות פיגוע, איך עוצרים אותה? ככה הוא שאל אותי, תוך כדי שיחה, הרב יש לו כאלה שאלות פתאום. אני ככה, כמובן, קודם כל שתקתי, בלב, ככה, בדיחות הגדול, בצחוק, אמרתי לעצמי, מה הרב חושב, אני עובד בשבת, מאיפה אני יודע איך עוצרים חוליות מחבלים? אבל לא אמרתי כלום, בלב חשבתי ככה. ואז, גם הוא חייך, אבל הוא אמר לי, היה איזה יהודי, עמד עכשיו בשדה, צעק צעק אחת מעומק הלב לקדוש ברוך הוא, פתאום החוליית מחבלים רואה טנקים, ברא להם טנקים. הצעקה שלו בשדה ברא להם טנקים. מה הם עושים? הם רואים טנקים, הם מסתובבים, חוזרים הביתה. אומרים, לא, אי אפשר לצאת לעשות פיגוע. חוזרים הביתה, אני חווה, זו הזדמנות אחרת. אז ככה עצרו את החוליה. אז הרב ככה שתה כמה שניות, חייך, הוא אמר לי, אבל אם הוא יצעק עוד צעקה אחת, יהיה להם תאונת עבודה והם יתפוצצו בדרך. אז זה צריך לדעת שבאמת כל הכוח האמיתי שלנו, זה ממש, למה דיברנו על כל זה? זה היום עצמאות. והעצמאות האמיתית, החירות האמיתית זה שנדע את הכוח שיש לנו. את הכוח האמיתי שיש לנו, ובעזרת השם צריך להקים פקולטה למשפטים אמיתית. לא יודע, אולי נפתח מכללה ללימוד, מי שרוצה ללמוד סנגוריה, קטגוריה שלמדו על הגויים, אנחנו לא צריכים קטגורים, אנחנו צריכים סנגורים. לפתוח כזה, כל אחד שזוכה ללכת בדרך הזאת, צריך לדעת, פועל בזה דברים עצומים. עצומים, זה דיבור אחד, יכול להפוך עולמות. כי ברגע שאנחנו זוכים לתקן את הדיבור שלנו, אנחנו מיד משפיעים השפעות עצומות מאוד. יהיה רצון שנזכה לזה.